דף ט"ו עמוד ב' 9 שורות מלמעלה. אנחנו עצרנו קצת בתוך הסוגיה, אז נחזור לרגע על עיקרי הדברים. יש לנו מחלוקת בין חכמים, נקרא לזה רבנן, לבין רבי שמעון איש המצפה, איך היו מקריבים את קורבן התמיד. דהיינו, בכל קורבנות עולה, אומנם זה מחלוקת בראשונים, האם לומדים את זה מפסוק או לומדים את זה מקל וחומר, אבל דבר אחד ברור, שקורבן עולה תמיד קרב כאשר המתן דמים שלו זה שתיים שהם ארבע, וזה כבר בואר, והיום צריך לבאר את זה קצת יותר, שבכל הקורבנות כולם למעט קורבן חטאת לא היו עולים בכלל על המזבח, אלא מסתובבים למטה על קרקע עזרה ונותנים את הדם על גבי דפנות המזבח. פעמים נותנים מתנה אחת, פעמים נותנים כמה מתנות, וקורבן עולה זה שתיים שהם ארבע, וקורבן חטאת נותנים ארבע מתנות, בכל קרן למעלה עולים על הסובב ובכל קרן נותנים מתנה אחת. באים רבנן ואומרים, כמו שבכל קורבן עולה צורת המתנות הן שתיים שהן ארבע, אז גם בקורבן התמיד צורת המתנה זה שתיים שהן ארבע. בא רבי שמעון ואומר, מכוח הפסוק, מכיוון שהפסוק מערב את החטאת עם העולה, כי הפסוק מדבר לגבי סעירי ראשי חודשים שהגדרתם הדינית זה קורבן חטאת, והתורה מסיימת על עולת התמיד יעשה ונזכו, אז התורה מדברת לחטאת על קורבן התמיד, חטאת להשם על קורבן התמיד. למדנו מזה, אומר רבי שמעון, שצריך לתת גם צורת חטאת וגם צורת עולה באותו מתנה. שואלת הגמרא, הכיצד, איך עושים את זה? אומרת הגמרא, בקרן אחד הוא נותן מתנה כמו בקורבן עולה, מתנה אחת שהיא שתיים, דהיינו זורק את הדם, מתיז את הדם על הקרן כאשר זה פוגע בשני צידי המזבח, עובר לקרן המערבית דרומי, ושם הוא נותן שתי מתנות נפרדות, מתנה אחת במערב, מתנה אחת בדרום, ומקיים בזה צורת החטאת. שאלה הגמרא, אולי הפוך, אולי קודם תיתן את המתנה של החטאת שתיים שהם שתיים, ואחרי זה את המתנה של העולה שזה אחת שהיא שתיים. תרצה על זה הגמרא, לא, מכיוון שהפסוק מדבר על קורבן עולה, אז קודם תיתן מתנת עולה ואחרי זה תיתן מתנה שדומה לחטא. זה היה המחלוקת. אומרת על זה הגמרא, רגע, מכיוון שאנחנו מדברים, נחזור עוד פעם ונשתמש כל הזמן בציור, כי מוכרחים להישאר בציור אחד. לצורך הדוגמה אפילו להשתמש בנתונים של בית הכנסת, זה הצד המערבי לצורך העניין, שם זה הצד המזרחי, ממילא פה זה דרום ופה זה צפון. כאשר באים לתוך הר הבית, באים מן המזרח, באים משם, וכאן זה קודש הקודשים במערב. כשאתה בא למזבח, אתה בא מהצד הדרומי, כי הכבש נמצא בדרום. מה? עכשיו סליחה, לא, אני זה מזרח, אמרתי כמו הבית כנסת, סליחה, זה מזרח, זה מערב. אתה נכנס מהמזרח, פונה למערב, דרום צפון, אז המזבח נמצא בצד הדרומי. כשאתה עולה למזבח, אתה קודם כל נתקל בקרן הדרומית מזרחית, אחרי זה אתה עובר לקרן הצפונית מזרחית, אחרי זה אתה עובר לקרן המערבית צפונית וכו'. ואז שואלת הגמרא, למה מתן דמים את המתנה הראשונה אתה נותן פה בקרן המזרחית צפונית? הרי אנחנו יודעים שאין מעבירים על המצוות, זריזים מקדימים, אתה ממילא עולה מצד דרום, אתה פונה ומגיע לקרן הדרומית מערבית, הדרומית מזרחית, למה אתה לא נותן את המתנה בקרן הזאת? כך שאלה הגמרא. תרצה על זה הגמרא, כי מתן דמים של קורבן עולה כתוב אל יסוד המזבח, צריך שיהיה יסוד למזבח, ומכיוון שבחלק המזרחי דרומי לא היה יסוד, אז אתה נאלץ להגיע ליסוד הראשון. והיסוד הראשון נמצא כאן, מה? כיוון שאנחנו סיפרנו או מכוח גזירת הכתוב כפי שמבואר בתוספות, או בגלל שזה היה אותה רצועה ששייכת ליהודה, אז המזבח היה בנוי כך שיש לו יסוד רק בצד המזרחי, זאת אומרת, סליחה, אנחנו במזרח, רק בצד הצפוני והמערבי, אמה אחת הייתה גם בחלק המזרחי, אמה אחת הייתה בחלק הדרומי. אז בקטע הזה לא היה יסוד, אבל בקטע הזה יש כבר אמה וממשיך יסוד. בקטע הזה יש אמה וממשיך יסוד. אז שם יכלתי לתת מתן דמים. זה היה פשט הגמרא עד אתמול. ממשיכה הגמרא ואומרת, אגב, לא ביארנו דבר אחד, וכרגע אנחנו לא עומדים לבאר אותו, אבל נצטרך לבאר אותו. כל הנידון שלנו, או נמשיך עם הגמרא ונבריר, אומרת הגמרא, מה ישנה, תצווה במוזבא 9 שורות מלמעלה, מה ישנה דייהיב בריש המזרחית צפונית והדר מערבית דרומית? נייטיב בריש המערבית דרומית והדר מזרחית צפונית. שואלת הגמרא, תראה, הבנתי את הפרנסיס, מוכרחים שיהיה יסוד, והבנתי. אז אי אפשר לתת את הדם בחלק הזה, דהיינו הדרומי-מזרחי, מכיוון שאין לו יסוד. אבל אתה הרי עולה בכבש. אם אתה עולה בכבש, הפנייה הראשונה לצד השמאלי, יש לך יסוד. אז למה אתה הולך מפה, מגיע לנקודה הזאת, נותן דם, ממשיך ישר וחוזר חברה לנקודה הזאת ושוב זורק את הדם? בוא ניתן קודם פה את הדם ואחרי זה נלך לחלק הרחוק יותר. עוד לא אמרנו, עד עכשיו לא אמרנו, ואם אמרנו זה לא טוב. אומרת הגמרא, עונה הגמרא, כיוון זה אמר מר, כל פניות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח ברישה והוא פגע. מתרץ את הגמרא כמו שאמרת, הרי כל פניותיך יהיו לימין. אז ממילא אם אני עולה בדרום, הפנייה הראשונה ימינה, זה מוכרח להגיע לקרן הדרומי-מזרחי, אבל מה לעשות, אין שם יסוד. אז אני ממשיך לפנות ימינה, ופה צריך להדגיש באמת, שכשאני עולה על המזבח, אני תמיד מסתכל למזבח. זה אומר, אני לא מסתובב והולך ככה, כי אז הפנייה הייתה שמאלה, אבל אני צריך פניותיך לימין. אז אני עומד אל המזבח, והולך עם פנים למזבח, ואז אני פונה ימינה. ממשיך עם הפנים למזבח ושוב פונה ימינה. וכל זה היה מאוד יפה ומשכנע. לא, הוא כל הזמן עם הפנים למזרח. הוא כל הזמן עם הפנים למזבח. כן, אז הפנייה ימינה. הפנייה ימינה. אבל כל פניותיך לא יהיו אלא לימין. כל פניותיך לא יהיו אלא לימין. יש פה שני חלקים כדי להסביר. א', יש פה איזה מילה לא ברורה. ואמר אמר, כל פניות שאתה פונה לו יהיו אלא דרך ימין למזרח. המילה למזרח לכאורה שאינה מן העניין. מה זה למזרח? ברישה והוא פגע. אז יותר קל לי להגיד בלי המילה למזרח. לא יהיו אלא דרך ימין, ממילא ברישה והוא פגע. הראשון שהוא פוגע זה באותו קרן שנמצא בכלל צבונית מזרחית. התשובה ביחס לזה, שאנחנו לא הולכים להסביר את זה עכשיו, זה דף מונחת עמוד ב', שם יבואר המקור לדבר, כיוון שהגמרא אומרת בזבחים שבאותו ים שעפה שלמה, בכיור שעפה שלמה, הבכיור הזה היה עומד על 12 בקר, 3 בכל צד, ושם זה נגד כיוון השעון. כשמדברים על הצדדים, הנביא מונה נגד כיוון השעון, וזה הכוונה, כל פניותיך לא יהיו אלא לימין, למזרח. אגב, גררא, כך לומד רש"י אצלנו, השתמשנו בביטוי למזרח, אבל זה לא קשור לסוגיה שלנו. עדיין זה לא משכנע. כי למעשה, איפה היו שוחטים קודשי קודשים? קורבן עולה, תמיד. קודשי קודשים, שחיטתם בצפון. אם שחיטתם בצפון, אז למעשה כשאני שוחט הבהמה, אני בכלל נמצא פה. בצד השני של הכבש שם, המזבח פה, ומאחורי המזבח שם היו שוחטים את הבהמה. איפה הנקודה הראשונה שאליה אני מגיע? אז אם אני עומד כנגד המזבח ואני צריך תמיד ללכת ימינה, אז הימינה הראשון שלי יהיה פה ולא פה.
אבל איך אני הולך?
מה?
אני הולך
התשובה היא מצוין. אם הייתי מדבר בקורבן חטאת, אתה צודק. בקורבן חטאת אני צריך לבוא לכבש, לעלות על הכבש, להגיע לסובב, ורק אז אני יכול לתת תמין. אבל בכל הקורבנות לא מגיעים בכלל לכבש. על הרצפה, הוא עומד על רצפת העזרה ומטייל ומטיז על קיר המזבח. אז לכאורה הימין הראשון שלי זה שם ולא פה. נאמר שכנראה שיטת רשי, או נתחיל ככה, שיטת רשי לפני הנראה, שיטת רשי, מכיוון שלגבי קורבן חטאת התבהר לנו ואין לנו דרך אחרת אלא לעלות בכבש, אז בכל הקורבנות כולם נקודת המוצא זה הכבש. אז כשאני מתחיל ללכת אני תמיד מתחיל מהכבש, וכך לומד רשי כארבע שורות לפני השורות הרחבות הראשונות, ואף על גב דמתן דם אינו עולה בכבש, ועל הרצפה עומד והכלי בידו וזורק למערכות, הכתיב וזרקו, והוא למטה מן החוט, כוונתו לחוט הסקרה. אפילו הכי, כיוון שבחטאת שניתנה בעליונה של קרן צריך לעלות בכבש דרך הדרום, הוא פונה למזרח. הכנה מבכל הדמים, אף על פי שנותנה למטה, מתחיל להקיף מדרך הדרום שהוא פניו של מזבח כפתח כניסת הבית, ומשם פונה לימין. אומר רש"י יסוד, כשאתה רוצה להיכנס לתוך העזרה אתה נכנס מהצד המזרחי, אתה צריך פתח. כשאתה רוצה לדבר על מתן דמים אתה הולך לפתח. מה זה פתח? כבש דרום. ככה רש"י לומד את הסוגיה. תוספות בחלקים האלה חולק על רש"י, לא יהיה לנו פה לפקות הגדולה, אבל בפשט התוספות חשוב. תוספות דיבור מתחיל נייטיב ברישה מערבית דרומית. אומר תוספות, דקייבן דבאי המעשה חטב, דהיינו, תוספות מתחיל אחרת. תוספות אומר, הרי אתה טוען שצריך לעשות בקורבן התמיד, אתה רבי שמעון בן מנת, אתה טוען שצריך לעשות בקורבן התמיד כמעשה חטב. אז נהי דלומצי למיטב דרומית מזרחית כחטאת, משום דעולה טעונה יסוד. וקורבן חטאת אין לי בעיה, אני נותן על ארבע קרנות, אבל אני נותן גם על הקרן שאין בה יסוד. אז לבוא בראשונה ולתת כחטאת על הקרן הדרומית מזרחית הפינתית הזאת, אי אפשר, אין לה יסוד. בסדר, מקובל עליי. אבל מכל מקום, נייטיב ברישה מערבית דרומית, בוא נלך בהתחלה לקרן המערבית דרומית ששם הרי יש יסוד, שהיא קרן הסמוכה לכבש שהיה בדרום, שהיה עולה בו לתת מתנות בחטאת, וקרובה לוצא ממזרחית צפונית. ומשני כיוון דאמר מר כל פניות, ואף על גב די שחית על ירך המזבח צפונה, שואל תוספות, פגע ברישה דרך ימין לקרן מערבית דרומית מקמי קרן מזרחית צפונית. דהיינו תוספות שואל את שאלתנו, הרי אתה שוחט בצפון, אתה עומד כנגד המזבח, כל פניותיך היו לימין, אתה הולך לשם. אם אתה הולך לשם אתה מגיע קודם לקרן הזאת, ובסיום הסיבוב אתה תגיע לקרן הזאת. אז מה כי זה לא, כי אנחנו מבינים בפשוט, לפני שתוספות ממשיך, זה המזבח, צורך הדוגמה. עכשיו, אתה שוחט פה, כנגד המזבח, ותמיד פניותיך לימין. אז בוא נגיד שאתה אפילו בנקודה הזאת, הימין שלך זה לפה. אז החלק הזה זה כבר השמאל. איפה, פה? הבנתי, פה אתה לא יכול. ושתמיד אני צריך לתת 2-7, מה הכוונה? פעם לתת בקיר הזה, בקיר הזה, ואחרי זה להגיע למצב שתתי בקיר הזה ובקיר הזה. אם אני אתן פה, אז האלכסון שלו יצא פה. הקרן הזאת אין לה יסוד. אז פה אני לא יכול לתת דמים, אז אני מוכרח להגיע לפה, אני מקיים שניהם, לחזור חזרה לפה ולתת בשניהם. מה? כן, אבל לא משנה, בעולה אני מדבר. למה ארבע? שתיים שם ארבע. אני מדבר תמיד בקורבן עולה. אז חיזקת לנו את השאלה עוד יותר. אם זה יותר מערב הזה לכיוון הזה, אז מה הבעיה? נו, איפה? זה יותר פה? עדיין זה שמאלה. אומר תוספות, סבירה לרבי שמעון איש המצפה כמן ואמר, וכל חצי עזרה עד הפתח עד הצפון, והיה שוחט להלן מן המזבח כנגד הפתח, וכי מקיסטו דרך ימין פגע מיד בקרן מזרחית צפונית שהיא קרובה לקיץ לקרן מזרחית דרומית, שהיא קרן שנותן בתחילה ממתנות חטאת פי מלקרן מערבית דרומית, וניחנה מדעתה דרך ימין למזרח. בקיצור, אומר תוספות, יש מחלוקת בגמרא בזבחים, מה זה נקרא קודשי קודשים שחיטתם בצפון? צפון זה צפון המזבח, או צפון זה צפון העזרה? וגם זה מחלוקת אם זה עזרת כהנים או עזרת ישראל. אנחנו לומדים שצפון הכוונה היא בפתח. זאת אומרת שכל החלק הזה, עד הפתח של העזרה זה נקרא צפון. זה המזבח. אבל עכשיו כשאני שחטתי פה בצפון, כשאני מתחיל ללכת, זה מחצי הפתח, אני למעשה קודם מגיע לקרן הזאת. אחרי זה דרך ימין אני אעבור הלאה. לכן דבר ראשון אני נותן בקרן הזאת, שהיא בעצם הראשונה שפגעתי דרך ימין, ולכן הביטוי הוא למזרח, כי השחיטה נעשית במזרח. היה רק כדי להוסיף את הדברים. לא סותר, זה מחלוקת. מי שסובר שזה היה כנגד הפתח, אז היו עושים כנגד הפתח ולא שם. יש אופציה גם שם, אבל היו שוחטים, ומי שהיה שוחט שלו בצפון, קודשים קלים, שליטתם בכל מקום בעברה, מה היו עושים? היו מסניקים את הבאמה, אז גם פה יחזיקו את הבאמה. אומרת הזה הגמרא, וממיידה בעולה ובכאמר רחמנה אביד במעשה חטאת, ודילמה בחטאת ובכאמר רחמנה אביד במעשה עולה. הרי הפסוק עצמו אומר, ושאי ריזים אחד לחטאת להשם, על עולה אתה תמיד יעשה ונזכר. למדת מזה שקורבן עולה קרב חטאת, אולי הפוך, אולי קורבן חטאת קרב עולה. עונה הגמרא, לא סלקה דעתה, תכתיב על עולת התמיד יעשה ונזכור. מייקה אמר רחמנה, מידי בחטאת שדי את העולה. לחטאת להשם, מה? על עולת התמיד. דיינו, תיקח את מה שכתבתי קודם ושים אותו על קורבן העולה. אומרת הגמרא, תנא נתן. רש"י מקדים ואומר שלמעשה המשנה הזאת, תנא נתן, בכלל לא נוגעת לסוגיה שלנו. משנה במסכת מידות, עוד רגע נבהר, אלא מה? שמכיוון שהגמרא, כפי שנזכיר בתירוץ, השתמשה עכשיו בתירוץ חדש, זאת אומרת, היה לגמרא קושייה ממסכת יומא למסכת יומא, והגמרא באה ואמרה, איך אני מיישב את השאלה? אז, סליחה, ממסכת יומא למסכת תמיד, אמרה הגמרא, איך אני מיישב את השאלה? מסכת יומא זה רבי שמעון איש הרצפה, שחולק באיזה משהו, וכנראה הוא חולק בהכל. אותו רעיון יהיה לנו גם על התירוץ הבא. אומרת הגמרא, תנא נתן, למדנו משנה בתמיד, נמצא שם בדף למד, אמר להם הממונה, צאו ואביאו תלם מלשכת בית הקלעים. מי זה הממונה? מחלוקת ראשונים. רש"י לומד שהממונה הוא הסגן של הכהן גדול. תוספות מוכיח מהירושלמי, וכך הביא גם בתוספות ישנים ובריטב"א, שהירושלמי אומר את התפקידים של הסגן, והוא לא מונה את זה, אז כנראה זה לא הסגן. אבל תוספות ישנים אומר, תראה, יש ממונה שהוא ממונה על ענייני תמיד. אותו ממונה היה שולח אותם להביא תלה מלשכת בית התלאים. היה לשכה ששם היה צריך להיות תמיד שישה תלאים מבוקרים. הסיבה, דיברנו כבר במסכת שקלים ובמסכת פסחים, כתוב לגבי קורבן התמיד, תשמרו להקריב לי במועדו, ובקורבן פסח נאמר למשמרת, ובקורבן פסח מבואר בפסוק שהיה צריך להפריש את התלה ביוד בניסן, דהיינו היה צריך 4 ימים לבקר את הבהמה. אז גם בקורבן תמיד לא מעלים על גבי מזבח גם בהמה שהיא תמה אם היא לא בוקרה במשך 4 ימים. הביקור עצמו הזכרנו מחלוקת ראשונים, אם כל יום מבקר או מבקר בהתחלה ומניח בלשכה, אבל צריך שזה יעמוד 4 ימים. לכן תמיד היו 6 תלאים, 2 אתה מוציא בבוקר, מכניס 2 חדשים כנגדם, וככה מבקר תמיד היה 6 תלאים בלשכה. אומר להם הממונה, צאו ואביאו תלה מלשכת בית התלאים. ממשיכה המשנה ואומרת, והלא לשכת התלאים, ורש"י מסביר, זה לא קושייה אלא כזה, כמו לשון, והרי היא נמצאת, אותה לשכת התלאים נמצאת במקצוע צפונית מערבית. אנחנו מדברים על בית המוקד. בית המוקד זו הייתה לשכה גדולה, טרקלין גדול, שנמצא בצד הצפוני של העזרה. כפי שיבואר בהמשך, חצי ממנו היה בתוך העזרה, וחצי ממנו היה מחוץ לעזרה בחלק ששייך לחלק של הרבית, זאת אומרת בחלק החולין ביחד לעזרה. צפונית מערבית, צפונית מערבית זאת אומרת שכאן עמדה הלשכה, זאת אומרת באותו בית המוקד שכפי שרשי לומד, בית המוקד הזה היה המטרה שלו, כי היו לנו כהנים שעבדו עבודה יחפים, והרצפה היא רצפת שיש וקר מאוד, אז כדי שלא יהיו חולים, מי שהיה לו מאוד קר היה בא לבית המוקד, שם היה מדורה גדולה של אש, המקום היה חם מאוד, היה מתחמם וחוזר לעבוד עבודה. אז היה טרקלין גדול, ובתוך הטרקלין הזה היה ארבע פינות, שבכל פינה הייתה לשכה קטנה. הלשכה הצפונית מערבית זוהי הלשכה ששם היו הפלאים, ואחת לשכת החותמות. חוץ מזה בנפרד הייתה עוד לשכה, לא כתוב איפה היא עומדת. אנחנו נאמר לפי הידיעות שבידינו, אם כל פניותיך לא יהיו אלא לימין, מסתבר שאם דיברתי קודם על הצפונית מערבית, אז הפנייה הבאה ימינה תדבר על הקרן הצפונית המערבית דרומית וכן הלאה. אז היה לנו את לשכת החותמות, בואר בהרחבה במסכת שקלים, שאותה לשכה של חותמות, ובעצם אדם בא להקריב קורבן במקדש, הוא חייב להביא עם זה נפחים. הנפחים כוללים סולת, יין, שמן. אמרו לו, במקום שתתאחד מהבית, יש לך אפשרות לקנות את זה אצלנו בעברה. בעברה הכוונה היא בשטח שאזור העברה. מה אתה עושה? אתה ניגש לפקיד הממונה על החותמות, יש שם ארבע חותמות, על חותם אחד כתוב עגל דהיינו פר, חותמת אחת היה כתוב עליה זכר דהיינו איל בן שנתיים, חותמת אחת הייתה תלה, והייתה עוד חותמת אחת שזה היה חוטה, שזה לגבי מצורע עשיר שמביא שלוש בהמות וצריך להביא את האשם איתו, עוד חותם. למה אני צריך את זה? כי התורה אומרת שלושה עשרונים יהיה לפר, שני עשרונים לעין, עשרון לכבש, חצי העין יהיה לפר, שליש העין לעין, רביעית העין לכבש יין, אז יש לי שמן ויין, זה כמויות שונות, סולת זה כמות שונה, אז אתה משלם על החותם, לוקח את החותם הזה, ניגש ללשכה, מקבל את הסחורה, נותן את החותם ולוקח את הנסחים שלך. זוהי לשכת החותמות. ואחת לשכת בית המוקד, מאוד לא ברור מה זאת הלשכה הזאת. לפי הבנת רשי, ורשי ככה אומר, לבית המוקד, לשכה קטנה שקרויה בית המוקד ופתוחה לבית המוקד הגדול. נו, אז בשביל מה צריך את הלשכה הזאת? רשי לא מסביר, רשי רק אומר שיש את הלשכה הגדולה, אני מבין ששם היה אש גדול, יש לשכה קטנה עם אש קטנה, אבל לשם מה לא מבואר בו. בהמשך עוד לשכה אחת שעושים בלחם הפנים. אם הוא אומר הוא יודע, יכול להיות, לא, אבל זה לא כתוב אצלנו, יכול להיות שיש פה מקומות אחרים, אצלנו זה לא מופיע. כתוב אחרי זה ורמינו, ועל זה באה הגמרא ושואלת סתירה על המשנה הזאת בתמיד מהמשנה במידות בפרק א' משנה ו'. לא, שמה לא שרפו קודשים, יבואר שמה לא. ממשיכה הגמרא ואומרת, ורמינו, ארבע לשכות היו לבית המוקד. בית המוקד הגדול היו לו ארבע לשכות, זה בעצם אותו משנה כמו שהבאנו מתמיד. כפתניות הפתוחות לתקלין, כמו חדרים קטנים שפתוחים לאולם גדול. שתיים בקודש ושתיים בחול, כפי שבואר, שניים מתוכם זה בתוך העברה, ושתיים זה מחוץ לחומת העברה. וראשי פספסים מבדילים בין קודש לחול. היו קרשים קטנים, שזה עמד באמצע, וזה עשה לנו את ההבדלה. עד כאן הקודש, זה חשוב מאוד. למשל, אני רוצה לאכול קודשים, אבל אני צריך לדעת, עד כאן הקודש, אני רוצה לשחוט בהמה, עד כאן הקודש, אחרי זה זה כבר שייך לחול. ומה היו משמשות? מערבית דרומית היא הייתה לשכת תלי קורבן. במערבית דרומית היה לשכת הקלעים. דרומית מזרחית היא לשכה שהיו עושים בה לחם הפנים. מזרחית צפונית, בה נגנזו, בה גנזו בית חשמונאי אבני מזבח ששיקצו מלכי יוון. מלכי יוון הקריבו על המזבח לעבודה זרה, ונאלצנו לשבור את המזבח, ואת האבנים שמרו שם. ריק, מחסן, פנוי, היה כתוב להפקרה כנראה. צפונית מערבית, אתה אומר טוב, אז חבל, צפונית מערבית, איזה מזבח, בבית שני היה מזבח אבנים. שברו את האבנים ובנו מזבח חדש. הרי יציקה, מה אומרת, איך היו עושים את זה, חלוקי אבן, מבנים, אבל שברו את המזבח. מכיוון שהם קלקלו את זה. קלקלו את זה, הקטירו על זה לעבודה זרה. אז זה ערף את המזבח. בגלל שמצד שני, אני באמת אבן לא מקבל תומה. אז אנחנו מצד אחד החלפנו מזבח, אבל שמרנו על האבנים. צפונית מערבית, בא יהודים לבית התבילה, זה מה שהיה כתוב אצלך. צפונית מערבית, בא יהודים לבית התבילה. אז מה שבעצם קשה לגמרא, ורמינו, מתייחס ללשכת הקלעים. מצד אחד אתה בא ואומר אצלנו במשנה בתמיד, המשנה הראשונה, שהמקצוע היה צפונית מערבית. ואילו במשנה במסכת מידות, אתה מדבר על המקצוע המערבי דרומי. אז פעם אתה אומר שלשכת התלאים בבית המוקד הייתה כאן, ופעם אתה אומר שזה היה כאן. למין האמת, השאלה הזאת היא גם קשה לחם הפנים, אבל את זה הגמרא תשאל בדף י' ז'. היי לכאורה, למה הגמרא לא שואלת שלכאורה מדובר פה בכלל על לשכות שונות? פה דיברת קודם לשכת החותמות, לשכת בית המוקד, פה אתה מדבר על אבני מזבח, על ירידה לבית התבילה. אומר תוספות למעלה, דיבור המתחיל דרומית-מזרחית. לקמן, בדף י' ז', פריך דלאל במסיתין דתמיד, מוכח די הייתה בקרן מזרחית צפונית. וככה שיב, מלשכת התלאים שהייתה בקרן מערבית צפונית, עד לשכת לחם הפנים דלת לשכות, וכי מקף דרך ימין, נמצאת לשכת לחם הפנים בצפונית-מזרחית, כאן. ומשם אלה, ושם הגמרא תתרץ. אומר תוספות וקשיא לן לפרוך למי דנהל כאמר ושאר שתי לשכות ולשכת החותמות ולשכת בית המוקד ואחר כאמר שבאחד גזבו בית חשמונאי ובאחד יורדים לבית התבילה. אומר תוספות יש לומר שכל לשכה וכל כלי יכולים לשמש לשתיים ושלוש דברים, כך שזה לא קושיה. למה אתה אומר לי מצד אחד שהשימוש היה ילידה לבית התבילה ומאידך אתה אומר שזה נקרא בית המוקד? זה לא קושיה. למעלה בית המוקד, וגם יש דרך לרדת ולמטה, זה לא בעיה. אבל לבוא ולומר לי שיש לי לשכה שנמצאת כאן והיא נקראת לשכת התלאים, דהיינו צפונית מערבית, ואחרי זה אתה אומר שזה דרומית מערבית, זה באמת שאלה שאנחנו צריכים ליישב אותה. ככה שואלת הגמרא. אגב, חלק מהראשונים נקטו, הרבינו חננאל ועוד, למה באמת זה נקרא בית המוקד? אז בתוצאו דיבור מתחיל באחת לשכת בית המוקד, בדף תתווה במוסבט למעלה, שם הוא מביא את שיטת הרבינו חננאל, שהוא מסביר שלמה בכלל היה צריך את בית המוקד, מה עשו שם? רשי אמר לחמם רגליים, תוצאות חולק, אז הרבינו חננאל ועוד בראשונים, הם אומרים שבית המוקד היה כי יש דין שצריך לעלות על המזבח אש של אדיות, על אף שיורדת אש מן השמיים, צריך להביא עצים ולהדליק את המערכה. מאיפה אתה מדליק את המערכה? מהאש שנמצאת בבית המוקד. ומה יקרה אם האש בבית המוקד תיחבא? אז היה בית המוקד הקטן, ששם היה אש לרזרבה, שבמידה וקבע אש בבית המוקד הגדול, יש לך עדיין אש בבית המוקד הקטן. בזאת השם עוד יבוא, היה שלוש מוקדים של אש, אבל זה הפשט לפי רבינו חננאל. אומרת הגמרא תשובה, אמר רב הונא, מן תן המידות, רב לזר בן יעקבי דתנן. תשובת הגמרא, וזה כל הקשר לסוגיה, כמו שבקופות סוגיה הקודמת שהיה לנו סתירה ממשנה למשנה, תרצת לי שיש לנו איזה רבי שמעון איש המצווה, תדע לך שכל המשניות במסכת מידות זה עליבא דרב אלעזר בן יעקב. אנחנו נצטרך להוכיח שבמשנה אחת מצאנו אותו, ואחרי שנוכיח שהוא נמצא במשנה אחת, אז כל הסתה משנה תהיה עליבא דרב אלעזר בן יעקב, וזה התפקיד של הגמרא. זה תנן עזרת נשים. אז כדי להקדים את הסוגיה, נזכיר כך, אנחנו בעצם נכנסים לעברה, להר הבית, מהצד המזרחי של הר הבית. זה אומר, סביב הר הבית, שהר הבית פירושו של דבר 500 אמה על 500 אמה, הייתה חומה שנקראת חומת העברה. לסבר את האוזן, הכותל המערבי זו החומה המערבית של, של הר הבית. כן, זה לא קשור לא לקודש הקודשים גם, ולא, אלא, ולכן המידון אם זה קדוש או לא קדוש, אבל דבר ברור הוא שהכותל המערבי הוא שריד של אותה חומת הר הבית, וזה היה 500 אמה על 500 אמה. החומה שהקיפה את הר הבית, שאני מדבר על שטח 500 אמה, היה עוד חומות. החומה של הר הבית זה 500 אמה על 500 אמה, זהו החומה. אני מדבר על בית שני. לא, זה שני חלקים. הייתה את החומה שלו, זה הר הבית. הגדילו את החומה, הקיפו את ירושלים, אבל הר הבית זה 500 אמה על 500 אמה. את זה לא הגדילו, כדי להגדיל את הר הבית זה סיפור לא פשוט. צריך לשאול רשות, יש טקס שלם. אין לי מושג, צריך להסתכל שלה. לרוב כן. אבל אנחנו עכשיו מדברים על בית שני, כעיקרון. 500 אמה על 500 אמה, וכל הר הבית. נכנסת להר הבית, בשלב מסוים אתה מגיע לסורג. הסורג זה היה חומת עץ, גובה, אני חושב שכתוב 10 אמות, או לא כתוב גובה, כמדומני מופיע 10 אמות, אבל זה לא משנה. הסורג הזה זה היה בעצם עצים, שעמדו לאלכסון, כמו סורג, ושם זה היה הסימון, עד כאן נוכרי יכול להיכנס, מעבר לזה נוכרי לא נכנס. אחרי, מה? עשרת צפחים, אמרתי אמות, עשרת צפחים. מעבר לזה, מעבר לסורג מיד, התחיל שטח שנקרא החיל. השטח הזה זה היה שטח חלק, שמגיע עד החומה של הכניסה לעזרת נשים. עזרת נשים, אחרי זה היה שער ניקנור, עזרת ישראל, ובעצם משער ניקנור מתחיל קדושת העברה. עד שער ניקנור, כולל עזרת נשים, עליו שנקנית עזרת נשים, זה שייך לקדושת הר הבית, מחנה לוויה. משער ניקנור פנימה, מתחיל הקדושה החמורה, קדושת העברה, שזה בסך הכל 187 אמה, כאשר יש לנו 11 רגלי ישראל, 11 רגלי כהנים, 32 אמה, עוד 22 שבין מזבח לאולם, אחרי זה 100 כל השטח של האולם, ריחן וקודש קודשים, ועוד 11 אמה שיגיע אחרי זה, וכל זה יבואר בדף 2 הקרובים. פעם זה המשנה ואומרת ככה, זה תנם. עזרת נשים הייתה אורך 135 על רוחב 135. עזרת נשים הייתה ריבוע, כי הרוחב של כל העברה הוא 135 אמה. האורך משתנה, הרוחב 135 אמה. בלשכה הזאת היא באותה עזרת נשים, וארבע לשכות היו בארבע מקצועותיה. היו לנו ארבע לשכות בארבע הפינות. ומה היו משמשות? דרומית מזרחית, כן, אנחנו מדברים על הלשכה השמאלית, דרומית מזרחית, היא הייתה לשכת הנזירים, ששם נזירים מבשלים את שלמיהם ומגלחים שערן ומשלחים תחת הדוד, כמבואר בפרשת נשא. התורה אומרת שם בפרק ו', ונתן אותו נזיר כשמסיים את ימי נזירותו, סתם נזירות 30 יום אם הוא קיבל על עצמו יותר, כשהוא מסיים את ימי נזירותו הוא צריך להביא קורבנות, ועל זה כתוב ונתן על האש אשר תחת זבח השלמים, את התגלחת, את השיער שלו היה צריך להשליך מתחת לסיר שבו מבשלים את השלמים. אז שם הייתה לשכה שאחרי שגמרו להקריב את הקורבן השלמים הביאו את הבשר, בישלו את הבשר, ותחת הדוד הזה שמו את השיער של הנביר. נשים לא היו שם, למעלה היו נשים, היה למעלה בחגים, היה רמפה, מרפסת, לכן זה היה עזרת נשים, זה היה מקום. מה? נשים יכלו להיכנות רק שם למעלה. למעלה.
בשמחת פסח או עזרה, נשים עלו למעלה.
זה בדם. שעזרת נשים בכינוי היבש שלו, כמו שיש עזרת ישראל. מה זה עזרת ישראל? מקום הילוך של ישראל. על אף שישראל יכל ללכת יותר מזה. אם למשל הוא היה צריך להניס תנופה, אם הוא היה צריך לסמוך את ידו על הקורבן, הוא נכנס לעזרת כהנים. אבל כשלא לצורך, מותר להסתובב רק בעזרת ישראל. לא, היה שם שתי כניסות, לא היית בתמונות. לא יודע, זה כבר בעיה טכנית. והיום יום לא הסתובבו שם נשים, כי שם היה הסנהדרין הקטנה יושבת. היה שם כל מיני שימושים, אבל גם אישה שהייתה צריכה להביא קורבן, הייתה באה למקדש. בדרך כלל היא הייתה באה בכלל לשאר הנשים, היא הייתה מגיעה, דיברנו במסכת שלמים כדי לסמוך את הקורבן, אבל היה שאר הנשים בצד הצפוני של העברה. כן. אומרת הגמרא עליו, עוד מבואר במשנה, המזרחית צפונית, הלשתה המזרחית צפונית, היא הייתה לשכת העצים, ששם כהנים בעלי מומים עומדים ומקריאים בעצים שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח. היה לשכה ששם אפילו בעלי מומים כהנים, הם עובדים עבודה, הם מנקים את העצים. הגמרא במנחות הפיכת אומרת שאם זה היה עץ יבש ומצאו בזה תולעת, אבל היו קוצצים את מקום התולעת או מסלקים. אם זה היה עץ לך, ועץ לך קשה מאוד לפלק את כל התולעים, אבל היו זורקים את כל העץ, זו הייתה הלשכה. לא, עד תקופת עמוז היו קוצצים עצים. עכשיו צריך גם לסדר את העצים. צפונית מערבית, צפונית מערבית היא הייתה לשכת המצוראים. אנחנו עכשיו לא נוגעים בכל פרשת מצורה, למצורה יש שלוש חלקים בסדר טהרתו. בהתחלה זה הציפורים, אחרי זה יש לו שבעה ימים, שזה ימי, נקרא לזה כמו ספירתו, וביום השמיני, אחרי שהוא טבל ביום השביעי, הוא בא למקדש כדי להביא את השלוש קורבנות שלו. אם הוא מצורע עשיר הוא מביא מן הבקר, עולה חטאת ואשם, אם הוא עני אז הוא מביא שני תורים או שתי בני עונה, בנוסף קורבן אשם. ומכיוון שבקורבן האשם יש לנו גם כן את החלק של מתן דמים, אז היה לשכת המצורעים, שם הוא היה סובל עוד פעם ביום השמיני, הוא כבר טבל ביום השביעי, הוא כבר עשה ערב שמש. עם כל זה הוא היה טובל ביום השמיני, אחרי זה בא לשער ניקנור, ושם הוא נותן את נוך אובן הימנית, בוין ידו הימנית, בוין רגלו הימנית, ושם עושים עליו מדם האשם. בנוסף, מערבית דרומית, אמר רבי לזר בן יעקב, שכחתי מה הייתה משמשת, זה ראיית הגמרא. מאיפה נפל עלינו רב לזר בן יעקב? זאת אומרת שכל המשנה היא רב לזר בן יעקב. וביחס הזה הוא אומר, שכחתי מה זה היה עושה. איזה אומר שסתם משנה במסכת מידות זה רב לזר בן יעקב. אבא שאול אומר, והיו נותנים יין ושמן, והיא הייתה נקראת לשכת בית שמיה. זאת אומרת, שם זה היה מחסן של שמן. החנה ממסתברא אומרת הגמרא, הנה ראיה, שהכל זה רב לזר בן יעקב. מביאה הגמרא ראיה נוספת, החנה ממסתברא דרב לזר בן יעקב היא דתנן. יש לי עוד סייתא שהנידון זה רב לזר בן יעקב. סייתא אחת, אם יישאר זמן נדביר למה צריך עוד סייתא, אבל סייתא נוספת שזה רב לזר בן יעקב, דתנן. אז כדי להבין היטב את הגמרא בפנינו, אנחנו נקדים ונאמר שכששוחטים את הפרה האדומה, אז ביארנו כבר שאת השחיטה היו עושים בהר הזיתים. הר הזיתים נמצא בצד המזרחי. אז זה אומר, אם פה זה הר הזיתים, כנגדו זה הכניסה לעזרה, שם, בצד השני, במערב שלו, יש לנו את קודש הקודשים. התורה אומרת, והיזה אל נוכח פני אוהל מועד. זאת אומרת, שיפה התורה, שאותו כהן שמתאפק בשריפת הפרה, אמנם הוא שוחט בחלק המזרחי פניו למזרח, הוא הופך את פניו למערב ונותן את הדם כך כשהוא רואה את תוך האיכן. זה הציווי. ויזה אל נוכח פני אוהל מועד. הוא צריך להסתכל אל פני אוהל מועד, וכשהוא רואה את אוהל מועד אז הוא נותן את הדם. זה לא קורבן. ככה עושים פרה אדומה. עכשיו הבעיה היא כזאת. אנחנו יודעים שהר הבית הוא הר. איך התגברו על החלק של ההר? אז בכל שלב מסוים העמידו מדרגות ועפו שטח חלק, ועוד פעם מדרגות ושוב שטח חלק. לא העמדנו את העזרה בשיפוע, אבל מצד שני היינו צריכים להגביה מדי פעם כדי להיכנס לחלק הנוסף. השערים בהר הבית היו מכוונים זה כנגד זה, להבדיל כמו בפריז. זאת אומרת, כל שער עומד בדיוק כנגד השער שכנגדו. זה אומר שבעיקרון מי שעמד מול שער אחד הוא בעצם נמצא בתוך האחד, בפס ישר הוא נמצא בתוך האחד. אלא מה? שאנחנו יודעים שפתח, כל הפתחים בהר הבית, למעט פתח אחד של האולם, כל הפתחים, הגובה היה 20 אמה והרוחב 10 אמות. זה המינימום של הפתח. גובה 20 אמה, 10 מטר גובה על 5 מטר רוחב. זה פתח שהיה לנו בהר הבית. עכשיו, בעיקרון, אם אני עומד בהר הביתי, והשטח היה ישר, אין לי בעיה, אבל אני עומד פה ומסתכל לתוך ההיכל וקיימתי את המצווה. מה מתחיל הבעיה? שיש לי שיפוע, וכדי להתגבר על השיפוע, איך אני יכול להגיע למצב שאני עומד בהר הביתים ורואה בכל זאת את ההיכל? זה אומרת הגמרא. בזמן. אני חושב
לזכר גם שאז, בית המקדש, ההר
לא יעזור. גם אם הר הביתים יותר גבוה מהר הבית, אתה מסתכל מעל הפתח, ואנחנו בהתחלה הבנו שצריך להסתכל לתוך הפתח. זה אומר את המשנה. איך אתה מסתכל? אם אני מסתכל מעל
הפתח, לא צריך להוריד את הקיר המזרחי.
תמיד אתה היית חייב, כי אם לא היית מוריד את הקיר, אני מבין מה שאתה רוצה לומר. לא היה עוזר לך. אחרי זה אני אגיד לך גם למה. לא היה עוזר. כן, אבל רובי, זה לא היה עוזר לך. תשמע למה. כי גם אם אתה היית נמצא יותר גבוה, אומרת הגמרא, הנוגע אלינו, מה כתוב בפשט קודם כל? דתנן, כל הכתלים שהיו שם, וכשאנחנו אומרים כתלים, אנחנו מדברים על המבנה שמעל הפתח. כותל זה המבנה שמעל הפתח. כל הכתלים שהיו שם היו גבוהים, חוץ מכותל מזרחי, חוץ מהפתח המזרחי של השער שמכניס אותך להר הבית, שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה, עומד בהר הביתים, הוא מכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזעת אדם. אם הייתי מגביע, אם זה הפתח של הר הבית, והייתי עושה מעליו חומה גבוהה כמו בכל הבתים, לא הייתי יכול לראות את ההיכל. אבל מכיוון שזו הייתה חומה נמוכה, אז לא הייתי מסתכל דרך הפתח כפי שמיד יבואר, אלא מסתכל מעל הפתח, ואם אני מסתכל מעל הפתח, אז אני מגיע לתוך ההיכל. וביאור הדברים. ותנן, כל הפתחים שהיו שם גובן 20 אמה ורוחבן 10 אמות בואר. ותנן, עוד למדנו שם. לפנים ממנו סורג, כן. יש לנו את חומת העברה, אחרי זה יש לנו את הסורג. ותנן, לפנים ממנו, אחרי הסורג בא, החיל שהוא שטח פנוי בשטח 10 אמות. ובאותו שטח פנוי, ו-12 מעלות היו שם רום מעלה חצי אמה, גובה המדרגה חצי אמה, ושנחה רוחב המדרגה חצי אמה. זאת אומרת, שכדי להגיע לעזרת נשים, הייתי מוכרח להגביה את עצמי. מה עשינו? היה שם 12 מדרגות, כל מדרגה חצי אמה, דיינו גוונו ב-6 אמות, ואז נכנסנו לעזרת נשים. כדי לעבור מעזרת נשים לעזרת ישראל, תתבת מעלות עולות מתוכה, יורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים. רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה. זאת אומרת, עוד 15 מדרגות של חצי אמה, הגבלנו עצמנו בעוד 7.5 אמה. זה אומר, שכרגע מי שהיה קודם בהר הבית, בפתח, ועכשיו נמצא בעזרת ישראל, הוא נמצא 13.5 אמה יותר גבוה. ותנן, למדנו עוד, בין האולם ולמזבח כף בית אמה 22 אמה, ו-12 מעלות היו שם. כדי להיכנס לאולם היה עוד 12 מדרגות, רום מעלה חצי אמה ושלחה חצי אמה. זה אומר שעלינו בעוד 6 אמות. זאת אומרת שפתח האולם, שהוא מקביל לפתח ההיכל, נמצא בגובה 19 וחצי אמה יותר גבוה מהפתח הראשון של חומת העזרה, של חומת הרבי. 19 וחצי. עוד נעם. ועכשיו יש לנו משנה נוספת. לא משנה לנו. אני סתם לוקח דוגמה, זה לא משנה לנו. אוטמן, רב לזר בן יעקב אומר, מעלה הייתה שם, וגבוהה אמה, ודוכן נתון עליה, ובא שלוש מעלות של חצי חצי אמה. מוסיף רב לזר בן יעקב ואומר לך, תדע לך עוד ידיעה, אנחנו כבר מתנים, עוד ידיעה, שבידיעה הזאת תדע, שבין עזרת ישראל לעזרת כהנים, 11 אמה עזרת כהנים, ביניהם היה עוד מדרגה של אמה. המדרגה הזאת היה עליה גם דוכן, מדרגות, פרנצ'ס, שכל אחד חצי אמה. ככה, עכשיו פה צריך לדעת איך ללמוד פשט. יש כאלה שלומדים, וכך פשוט שיטת רש"י, שהשלוש מדרגות היו משני צדדים. זאת אומרת, ההדווי זה סך הכל אמה אחת. לעומת זאת, הטוב עוד ישנים, הרבינו חננאל, הריטב"א וכו', לומדים שזה היה באמת אמה ועוד אמה וחצי. זה אומר, או שאני נמצא בגובה של 20 וחצי, או שאני נמצא בגובה של 21 וחצי. 22, זאת אומרת עוד אמה וחצי. אבל דבר אחד ברור, עברתי את ה-20 אמה לפי רב לזר בן יעקב. עכשיו, לפי רב לזר בן יעקב, אין מצב שאני עומד בהר הזיתים ומסתכל לתוך הפתח ורואה את ההיכל, כי הגובה של ההיכל הוא למעלה מ-20 אמה. אז גמרנו, סתם להתהפך, אין על מה לדבר. אלא מה, הדרך היחידה זה להסתכל מעל הפתח, ואז להסתכל לפתח הבא, ואז אתה רואה את ההיכל. לכן אומרת הגמרא, בשלמה, היא אמרת בשלמה רב לזר בן יעקב, עם כל המשניות האלה במסכת מידות ושיטת רב לזר בן יעקב, היינו דאיחתי להפיתך. אז אני מבין היטב למה אני אומר שהפתח מכוסה, ובלית ברירה את הפתח של הר הבית עשיתי מעל הפתח חומה ממוחה, כדי שאני אוכל להסתכל מעל החומה ולראות את ההיכל. אלא אמרת רבנני, היית פלגה דאמה במתחז ולהצפיתך בגבי. לפי רבנן תגביע את הכותל מעל הפתח כמה שאתה רוצה, אתה צריך לראות את ההיכל. נשאר לך הרי חצי אמה, שאם זה אתה מגיע עד ההיכל, בחצי המה הזאת היא תסתכל לתוך ההיכל. מסקנה, אלא לב שמה מינה רב לזר בן יעקבי שמה מינה. זאת אומרת שהמשנה במידו שהיא סתם משנה היא שיטת רב לזר בן יעקב. מה שאנחנו נצטרך לעשות בשבת, שהגמרה מיד ממשיכה ואומרת, רב עדה ברבה אמר המני רבי יהודאי, שרב יהודה בא ומכניס בנוסף, הרי יש לנו מזבח. אם המזבח היה עומד באמצע העזרה והמזבח הוא 9 אמה ואני נמצא 13 וחצי בגובה עד עזרת כהנים, אז אני שוב סותם את הפתח ולא יועיל לי בכלל המראה, וזה כבר יבואר.